think so, no. שבת, פרשת השבוע, פרשת ויחין, סיום ספר שמות. פרשה מופלאה, היא לא רק סוף הספר, מעבר מכל העולם של ספר בראשית, העולם של ספר שמות, מעבר של יעקב אבינו. המציאות החיים שהוא חיים בעולם הזה, המציאות של אחרי החיים בעולם הזה. ופוגשים פה הרבה דברים מאוד ייחודיים. הברכות שיעקב אבינו מברך את בניו, זה לא רק ברכה כזאת, כמו שאנחנו נגיד מברכים אחד את השני. זה ברכה עם ראייה למרחקי מרחקים, ברכה של כל ימות עולם. זה משהו פעילי שאנחנו פוגשים אותו בתורה שלושה פעמים, בברכות של יעקב אבינו, בברכות של השם יתברך, ברך את עם ישראל, דרך שעברו דרך בלעם, ובברכות של משה רבנו בסוף התורה. זה... כל התורה כולה היא תורה משמיים. פה אנחנו ככה פוגשים את כל ברחבי העתיד, ותכלית התיקון ותכלית הגאולה ודרך הברכות האלה. ויש פה כמה נקודות שיש לנו ללמוד אותן. התנהגותו של יעקב אבינו עם עצמו בפרשה הזאת שבה הוא נפטר מן העולם ונאסף אל אבותיו, ואת ההדרכה שהוא מדריך אותנו, את המעשה שהוא מורה אותנו לעשות. אז אני רוצה להגיד שיש פה כאילו, כן, יש פה ראייה למרחקים, ויש פה דאגה גדולה גם. מאוד ניכר שיש פה דאגה גדולה וגם ראייה למרחקים, וגם יש פה הדרכה מה צריך כן לעשות. ומזה יש המדרש ורש"י אומרים בתחילת הפרשה שפרשת ויחי סתומה, שכיוון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדן. דבר אחר שביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו. לכאורה, כן, בסדר, שמונה הרבה מהרב אליהו היה מדבר על זה, שלמה, כיוון שנפטר יעקב אבינו, התחילו לשעבדם, רק אחרי וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, זה עוד הרבה שנים עד שהתחיל השעבוד. לא מפטירתו של יעקב אבינו. אלא צריך לשים לב שרש"י מדגיש פה שנסתמו עיניהם וליבן של ישראל, שהתחילו למצרת השעבוד, שהתחילו לשעבדן. אפשר לדמות אולי את יעקב אבינו כמו איזה, להבדיל איזה תחנת חשמל ענקית כזאת שהיא מחזיקה את כל התאורה וכל המרחבים. אז חשמל זורם זורם. היא אומרת, כן, אם פה אין חשמל, אבל בתחנה יש, אבל אם בתחנה אין, אז פה גם אין. יעקב אבינו החזיק את כל עם ישראל באיזה מצב, מעמד עליון, שלא נתן להם לשקוע בחשכת הגלות. שגם בהיותם בגלות, במצב מסוים ש... אפשר להגיד, מתוקן ונסבל. וכשיעקב אבינו נפטר, אז מה קרה? נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. העין והלב, אנחנו מוצאים אותם הרבה בשייכות, את העין בשייכות של נשיאת עינינו למרום. המון המון פסוקים בלי סוף. שאו מרום עיניכם, מורו מי ברא אלה. פסו את העיניים. עיניי תמיד אל השם, כי הוא יוציא מרשת רגליי. אך אוסיף להביט אל אחל קודשך, אומר יונה. מה? אסע עיניי אל הערים, ואני רואה עזרי, איפה תגיד את זה פעם?
אני אומר, השם
יראה, ואיזה
הראשון.
כן, אבל כתוב ממש בעיניים, כן, עיניי תמיד אל השם, גם זה הדדי, עיני השם אל צדיקים, כן, אשר עין בעין יראה אתה השם הנחה, אני אומר, אני לא מסכים האלה, עיניי תמיד אל השם, אנו ליה וליה, עינינו, שאו מרום עיניכם, מורים בעין. כמו שמביאים בשם הרמק ולא הראשית חוכמה מביא, ולא תטורו אחרי לבוכם אחרי עיניכם באיזה צורה אשר אתם זנים אחריהם, אבל תסתכלו על עיניים אחרות, כמו שהרב זצל בברכות השחר כותב שפוקח עיוורים מברכים על זה שנכון שאני רואה את העיניים, אני מתמלא עוז וחדוות השם, כאילו לא, אני לא מסתכל על העולם סתם, אני כל דבר רואה את מעשיו שלי יוצר בראשית, אני כאילו הביטחון והנשיאת העיניים ותליאתם למרומים כעיני שפחה, כן עינינו אל השם אלוקנו עד שיחוננו. עוד פסוקים רבים. העין התלויה למרומים, העין שמצפה לרחמיו של הקדוש ברוך הוא, העין שמייחלת לשורת השם, זה כינוי לעין, העין שמצפה ומייחלת לרחמיו וחסדיו. וגם הלב הוא משעבדים את ליבם לאבים שבשמיים. לך בעבורך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם אבקש. זה כן כשאנחנו רואים בפיוט ביום הכיפורים, לך עיניי ורעיוניי, מה הכוונה? לא יודעת שמה הכוונה, אבל שהעיניים שמנסרות אליך השם אלוקיי, לך ליבי ודם חלבי, כל הגוף, הכל של השם יתברך, אבל הוא אומר רבי יהודה הלוי, לך ליבי, הלב שלי עומד אליך, הלב שלי באהבה אליך, הלב שלי משועבד אליך. יעקב אבינו היה שעבוד הלב לקדוש ברוך הוא ונשיאת העיניים למרומים. תנה ביני לבך לי, תן לי את הלב ואת העיניים, אני יודע שאתה שלי, אומרים חז"ל, ליבה ועינה תרסר סורי עבירה. כמובן שמידה טובה מרובה ממידת פורענות, שליבה ועינה למרומים הם, כן, שאדם העיניים שלו נשואות למרומים, והלב שלו משועבד לקדוש ברוך הוא ואומר באהבתו זה היה יעקב אבינו. יעקב אבינו, דיברנו על זה באריכות, לא בקצרה, שבוע שעבר על הקריאת שמע שיעקב אבינו קורא בשנייה שהוא פוגש את יוסף. אבא שלי אמר שזה כניסה של יעקב אבינו לגלות מצרים, הוא נכנס עם קריאת שמע. אני לא נמצא פה בגלל שטוב לי פה, כי נעים ונחמד וטוב שמה בארץ ההזדמנות, האפשרויות הבלתי מוגבלות, והוא לא נמצא פה בגלל המגפיים והברזל של הגור, והוא נמצא פה לקיים את גזרתו יתברך, הוא נמצא פה בעוד מלכות שמיים, הוא נמצא פה, אנוכי יריד ממך מצרים, ככה קורא הדורות מראש, בחוכמתו יתברך גזרה, וזהו, מתוך ככה הכל מציאותי. אני פוגש את יוסף, אבל הוא השם של מצרים, אני ישר נכנס לפה עם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה אבל אני, ברור חסדך אבו ביתך, אמרנו שנכנסים לבית הכנסת, אז כשהוא נכנס לכל גזרת הגלות, הוא נכנס עם השם אלוקינו, השם אחד. וכשיעקב אבינו היה, אז זה היה חזק. כולם היו מושפעים מזה, כולם היו מוארים באורה הגדולה הזאת. וכשיעקב אבינו הסתלק, זה קצת התחיל להתעמעם. כמובן, צריך איזה, לא חס ושלום, התחילו עוד דברים שליליים, אבל בדור הראשון זה התחיל להתעמם, אחרי זה התחילו לאמץ כל מיני הרגלים ותרבויות של המצרים, אחרי זה ואחרי זה, עד שבסוף, מה לעשות, נהיה שעבוד בעצמו. אין עם לבדי, ישכון. אבל כשהוא מתערב, מתערבב עם הגויים, אז כבר לא התחשב. עכשיו, רואים את זה בפעמיים, גם ברוך חיים הקדוש, בפרק מ"ו, פסוק ז', שכתוב שם פעמיים על, על יעקב וכל בני משפחתו, ויקחו ויבואו מצרים יעקב וכל זרוע איתו, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרוע. שהרחם הקדוש מחלק את הפסוק לשתיים, בניו ובני בניו הם איתו, הם באו במודעות, בהכרה של יעקב אבינו, עם עיניים ולב כלפי מעלה. הם היו באותו, באותה כוונה, באותה מודעות. אבל בנותיו ובנו בא בכל זרוע, הביא איתו מצרים, הם כבר לא באו איתו באותה מודעות, באותה מדרגה, ולכן הוא כותב פה בפירוש, שיעקב, יש שבאו ברצונם לקבל גזירת מלך בלב שלם, ואיזשהו חוקכים להתעכב וכו'. וציין הכתוב, מי בא לפרוע שטר הגלות מרצונם? הם איתו, הם בעצמם באו בדומה לו. ואחרים לא... זה... וראיתי לתת לב לדבריהם, שכל זמן שהאחד מיורדי מצרים קיים לא התחיל השיעבוד. רק כשמת אותו הדור התחילו השיעבוד. כי כל... היה להם תשלום לקבלת גזרת מלך ברצון, פקע מהם השיעבוד. כי סמא דאיסור קבולי. תן לפניים, זה משפט. סמא דאיסור קבולי. כאילו שאדם מקבל עליו את מה שבא עליו בגזרת עליון, אז זה בעצמו ממתיק ממנו את הדינים. זה הסמא די... הוא יורד לגלות לקבל בגזרת מלך, אז אין לו שיעבוד, אבל מי שבא לגלות, לא בגלל יצירת מלך, אז זה. כלומר, אז נגיד שזה, זה העיניהם וליבם של ישראל. יעקב אבינו, הוא החזיק את כולם במדרגה עליונה. החזיק אותם ככה עם הראש מעל המים. כשיעקב נפטר, אז התחיל השיעבוד שהתחילו לשעבדן, כן? לשעבדן את הלב ואת העיניים שלהם. התחיל השיעבוד בלב ומעין, נכון? השיעבוד ממש, עם הנוגזים וזה, התחיל אחרי עוד הרבה זמן, אבל השורש להכל התחיל שאיבדו את הגובה העליון שהם היו בו. הדברים מתאימים כמובן למה שהכלי עקר, הדבריו העברים בסוף פרשת ויגש. אומר ישראל, וישב ישראל בארץ מצרים, ויחזו בה ויפרו וירבו מאוד. אומר פה הכלי עקר, כאילו, באחד לפני הסוף, כל פסוק זה באשמת בני ישראל הוא מדבר. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם גר אמה, ביקשו להיות תושבים, גרות. לכן, כך הפסוק מאשימם על ישיבה הזאת, ביקשו אחוזה בארץ לא להם. בהתחלה לא ירדו להשתקע, אלא נגרו, עכשיו חזרו מדבריהם, השתקעו שם עד שלא רצו לצאת ממצרים, עד שהוא צריך להוציאם ביד חזקה וכו'. כלומר, פה כבר הוא מדגיש לנו את ההבדל שאנחנו רואים בין יעקב לבין מה שהיה אחר כך. נמצאנו למדים שמודגש אצל יעקב, הבינו ההסתכלות על המציאות, הכל מתוך קבלת עול מלכות שמיים. אחר כך אנחנו רואים את זה עוד הפעם, שמה שרשי אומר אחרי זה, דבר אחר, שביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתה ממנו, לכן פרשה זו סתומה. אגב, הפשט, אתם יודעים שסתומה פה זה לא סתומה כמו כל הפרשות, סתומה כל הפרשות זה החלונות שאנחנו רואים בספר התורה, נכון? אם מתחילה שורה חדשה זה נקרא פרשה פתוחה. אם יש מרווח של 9 אותיות באמצע השורה זה נקרא פרשה סתומה. אבל ויחי זה לגמרי, אין שום הפסק, זה כאילו המשך של פסוק, ממש, זה כאילו סתומה של סתומה. ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתה ממנו, אז פרשה זו סתומה. יעקב רצה לגלות את הקץ, וואי, בטח אנחנו רוצים שיגלו לנו את הקץ, אבל למה נסתה ממנו? כן. אז מה... אז חז"ל מתייחסים שיעקב חשש שמא נסתה ממנו בגלל איזה פגם ופסול שיש בינו, בבניו אולי. יעקב מאוד ירא וחרד. ולא, ומתברר לו שהם זכאים וצדיקים, אבל לא כתוב למה כן נסתם הקץ. נקרא את זה פה ב... נגיד בתרגום, פה אדם מזוזם, תרגום ירושלמי. וקרא, אני קורא כאילו ישר בתרגום, אדם לבוא. וקרא יעקב לבניו, אמר להם, יאספו ואשנה לכם את הקץ הגנוז, ואת הסוד התמיר, ואת מתן הצדיקים, שכרם של צדיקים ופורענות הרשעים וטיילות הדגן העדן התכנסו והקיפו את מיטת הזהב שהיה יעקב אבינו יושב עליה. וברגע שביקש לגלות להם את קץ הברכה והנחמה ממה שהתגלה אליו, נתכסה ממנו. וסברו שהוא יגלה להם סדרי הברכה והנחמה. ענה יעקב ואמר להם, אברהם, אבי אבא, יצא ממנו פסול, ישמעאל וחלוקני כתורה. יצחק, אבא, יצא ממנו פסול, עשיו אחי. ואני מפחד שלא יהיה ביניכם אדם שלפו חלוק על המקום ללכת לארון. ענו 12 השבטים ואמרו שמע ישראל, ישראל אבונה, השם אלוקנה, השם אלוקנו, השם אחד. ענה יעקב אבינו ואמר, רגעים ברוך שם, פה כתוב, יש אמי רבה מברך לעולם לעולם. איפה
ברוך שם?
ככה אנחנו כל הזמן אומרים, שיעקב אבינו, הגמרא פסחים. הגמרא פסחים, פרק שישי, פרק רביעי, שאנשי יריחו היו כורכים את שמה, מה זה כורכים את שמה שלא היו ברוך שם כמו את עולם ועד. אנחנו אומרים בלחש, אומרים, מה יעקב אבינו אמר, הגמרא אומרת, מה אנחנו לא נגיד, אבל מה שלא כתב את זה, אז אומרים בלחש. למשל לבת מלך, שיריח קצין גדולה, המשנה שם, אז זה פרק רביעי בפסחים. אז יעקב רוצה לגלות את הקץ ונעלם ממנו. למה נעלם ממנו? כי יש פסול? הוא מאוד מפחד שמה יש פסול. לא, אין פסול. אז למה כן נעלם ממנו? ובמקום זה מה קורה במקום גילוי הקץ? במקום גילוי הקץ יש לנו שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחר. ברוך שם כבוד מלכות טוב לעולם ועד. זה גם, טוב, אני צריך קצת ללמוד בכלי יקר, חשבתי על זה קצת לפני, אבל אחרי זה ראיתי את המילים של הכלי יקר, אז אם אתה יודע את הקץ, מה הרווחת? הרווחת, אדם תמיד רוצה לדעת מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים, נכון? כולם מסוקרנים לדעת מה יהיה. מתי נזכה לראות את איראן מתפוצצת, הם יעשו זה, מה האמריקאים יחזירו להם, גם ישראל וזה, מה לא יהיה, ישראל תעשה להם. מתי אתגור, מתי... רוצים לדעת, אדם רוצה לדעת. טוב, אבל הפסדת משהו. אם אתה יודע את כל התוכנית מראש, הפסדת. מה הפסדת? אם אתה לא יודע מראש, אתה מתחיים בו, אפילו אם אתה יודע מראש, אז אדם אין לו את ההתחזקות של האמונה מתוך המצב של העולם הזה. אין לו את הציפייה, את הייחול, את התקווה. אין לו את העיניים תמיד אל השם, כי הוא יוצא מרשת רגליי. רגע, זה לא יצייר שהוא יודע הכל בוודאות, לא יודע, הכי עליונה בוודאות של נעלה. אז הוא כבר לא מתפלל, הוא לא מבקש, הוא לא מצפה, הוא לא מייחד. איבד את כל הקשר הפנימי, הלבבי, הנפשי שלו עם הקדוש ברוך הוא. יש, המשנה ברורה מביא את זה בקוף כף ג' בקוף כף ד' בשולחן ערוך. אמר הקדוש ברוך הוא, אין שמחה לפניי כאותה שעה שעיניהם בעיניי ועיניי בעיניהם ואומרים לפניי קדוש, קדוש, קדוש השם סוף מלוך לארץ כבודו. עיניי בעיניהם ועיניהם בעיניי. אם הוא יודע את הכל, אז הוא כבר ישכח את התלות שלו בהשגחה העליונה. וזה, זה, 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 זה דרך חיים, זה לא שיש לו קושי, מבוכה, והוא עכשיו מצפה ומאחל לרחמי שמיים. הצורה הזאת שהאדם מצפה לרחמה וחסדיו, זאת צורת האדם השלם. זאת תכלית הבריאה, שהאדם בתוך מצבו יצפה ויאחל לרחמה וחסדיו של הקדוש ברוך הוא. זה מאוד מאוד משמעותי, שזה למעשה, יעקב רצה לגלות להם את הקץ ותדעו הכל, אז הקני יקר בתחילת הפרשה מעריך, והוא מעריך, כן, אגב, סתם חשוב לדעת את זה, כי זה, הוא כותב את זה בתוכחת, גם על הלכאורה, על דורות שהוא מכיר. ראותיות טענות והקטע הארוך פה, אז הנה, כן. לא ידענו מאיזה תם מסיקה שכינה ממנו, הבא לסמוכה, משה בישראל. יימשך נזק גדול מן ידיעת הקץ, כי הדורות הקודמים היהודים שהגאולה לא תהיה בימיהם. לא ידרשו פני השם לבקש על הגאולה ועל התמורה, וכן פרש בספר עקדת יצחק, על המדרש, הכל. יימשך נזק, לא יקראו את השם מדברך, לא יבקשו פניו, ויבקשו לשב ישיבה של קבע בארצות העמים, אחוזה בארצותם, מתייאשים מן הגאולה. לכן סתם וחתם השם הקץ אחרון, כדי שבכל דבר יבקשו את פני השם יתברך ודוד מלכם, ולא יבקשו להיות תושבים בארצות העמים, ויהיו מחכים קץ ישועה, ועד רבה, ויהיו מחכים קץ ישועתו תמיד. הנה אומר, כאשר בעווננו, מידה זו מצויה בינינו, אפילו שאין הקץ נודע. רבים עמי הארץ מתיישבים בארצות העמים, בונים בתים ספונים חשובים, אבנים בניין הקיום, ואינם דורשים את פני השם בכל לב להביאם אל ארצם.
על כן הקדוש ברוך הוא מניחם שם.
ואז הוא חזר פה למה שהזכרנו למעלה. דהיינו, לא במתי הגאולה על שבקי מהדורה.
יש נזק מידיעת הקץ, שהאדם לא מבקש את הגאולה, והוא מאבד את הקשר שלו, את ההתקשרות שלו עם הקדוש ברוך הוא. את הקשר של הציפייה והייחול והרגשת התלות העליונה שלו בקדוש ברוך הוא. זה ממש במדרש רבה פה, זה מובא קצת יותר במשל כזה. המשל אומר, משל לאוהבו של מלך, שכיוון שבא להיפטר לבית עולמו, נאספו בניו אליו, אמר להם, אגלה לכם מסתורין של מלך. אני אגלה לכם עכשיו את כל, אתה יודע, את כל הקודים הסודיים של כל הכספות של המלך, של כל הזה, אני אגלה לכם את הכל וזה. בא המלך להסתכל עליו ואומר לו, הזהירם על כבודו של מלך, הבו זהירים בכבודו של מלך. כאילו, אתם רוצים שאני אגיד לכם את המסתורין של המלך, את הכספות, שכחתם את כבודו של המלך. אתה רוצה שאני אגלה לך מה יהיה, כמה יהיה? זה לא עיקר החיים. עיקר החיים זה להיזהר בכבודו של מלך. עיקר החיים זה צדיק באמונתו יחיה. יכול להיות אדם, כאילו, איך אומרים, מי הצליח במבחן בעולם הזה? מי שעשית את התוצאות או מי ש... המבחן זה מבחן האמונה. אז הצלחת לרמות, בסדר, הצלחת לסבל, בסדר. נהיית בן אדם יותר מאושר, יותר מסודר, והוא מסכן, לא רימה ולא סיבל ולא עקץ, והוא נהיה זה... לא, הוא, יש לו אמונה. וזה עיקר ההצלחה בחיים. אם תהיה עם השם אלוקיך, יתעלה רשי שם, יתעלה עמו בתמימות, ותצפה לו, ולא תדרוש אחר העתידות, ואז תהיה עמו ולחלקו. אם תמים תהיה, אז אתה עם השם אלוקיך. חיפוש העתידות הרבה פעמים, הם משכיח מאדם את אדרבה, את ההתלות, והדבקות, והציפייה, והלכה עיניי ורעיוניי. להיות עם עיניים ולב להשם יתברך, שזה עיקר, זה מה שיעקב מצווה את בניו. אני לא מגלה לכם את הקץ, אבל אתם יודעים מה יוצא מבינינו? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה לא שתדע מה קורה אחרי הפינה. אדרבה שלא תדע. וואי, אבל אני לא יודע, מצוין. תדע דבר אחד, השם אלוקינו, השם אחד. תדע שמלכותו בכל משלה. תדע שמלכותך מלכות כל העולמים. אותו שמע ישראל שיעקב אבינו קרא שם בכניסתו למצרים. אותו שמע ישראל שהוא קורא עם בניו בפטירתו מן העולם. אותה קריאה שהוא מודיע לבניו לישועתך קיוויתי השם בברכתו לשלשון. לפורקנך סברית השם. גם שם המדרש, גם המעריך בזה, זה גם מצליח. אני חושב שזה לקח והדרכה של יעקב אבינו, רואה את הכל עכשיו, כמו שכתוב בזוהר, כשאנחנו רואים בעצמנו, הוא לא גילה את הקץ, אבל זה פעם רואים בברכות של יהודה, עושה אל הגפן, נראו קרא שחב דוד, ומלכות המשיח, כיבס ביין לבושו, בדם ענבים סוטו, שזה מלכותו של מלך המשיח, והוא רואה גם את בני יוסף מאלה, הוא רואה את גדעון, הוא רואה את ירובעם, הוא רואה את אחאב, ושהוא רואה את אש, הוא רואה את דן, הוא רואה את שמשון, ושהוא רואה את בנימין זאב, התרבו את מלכות שאול. הכל, זה מה שרשי עוד חכמנו מגלים לנו, אבל הכל גנוז, גם אחרית הימים גנוזה בתוך הדברים. כמו שהיה, שימו אל ישראל, כן, הכפל בפסוק, יקבצו ושימו אל ישראל, ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. יעקב זה מדרגה הנמוכה, תשמעו את הברכות איך שהם בצורה החיצונית שאני אומר אותם לכם. אבל מי שזוכה להיות ישראל אביכם, תשמעו, תקשיבו טוב לברכות, תמצאו בהם גם את הקץ גנוז, אבל הוא לא מגולה. אבל הכל נמצא פה, ואם הכל מה הוא מדריך אותם? אנחנו אומרים שמע ישראל השם כאן השם אחד. אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אנחנו אומרים לישועתך קיוויתי השם.
גם פה, המדרש פה גם, רואים שהמדרש, והפרשנים פה, צריך להכיר את מי שאמר, היה העולם, תלמד מדרש מתוך כך. פרשה צדיק ח'. כן, אמר רבי יצחק, הנה, כאילו המדרש גם אומר, רש"י ראה את שמשון סבור שהוא מלך המשיח, כיוון שראה אותו שמת, אמר לי, שואתך קיוויתי השם. הכל בכיווי, הכל. איסורים בכיווי, קדושת השם בכיווי, זכות אבות בכיווי, תאוותו של עולם הבא בכיווי. איסורים, עדה ודכתיב בישעיהו, אף אורח משפטיך, השם כיוונוך, לשמך ולזכרך תאוות נפש. אז אף אורח משפטיך, כאשר משפטך לארץ, יש משפט ודין ואיסורים בעולם, מה אנחנו נעשה? השם, כיוונוך. אנחנו יודעים שאתה המנהיג של העולם, יודעים שאתה מלך העולם, יודעים שאתה בידך לגדל ולחזק, ומצפים לרחמך ולחסדיך ולטובותיך ולישועותיך. זהו, זה מה שיש לי לעשות. אפילו בממד כזה, אפילו אם הוא יגען מצרתו או לא, כאילו באיזה הסתכלות, זה לא העניין. העניין שאתה תעמוד בצורה של כבל השם, חזק ואמץ לבך, וכבל השם. אז אף אורך משפטיך, כיוונוך. ואז הפסוק שם ממשיך, לשמך ולזכרך תאוות נפש. אנחנו רוצים שיתקדש שמך בעולם, קידוש השם. איך נזכה שיתקדש שמו יתברך בעולם? על ידי הכיווי. על ידי הכיווי. וזכריך, זכות אבות, תזכור לנו זכות אבות, על ידי הכיווי. הם עולם הבא, על ידי הכיווי, תאוות נפש. השם חנינה, השם חוננו לך כיווינו. סליחה. כי עמך סליחה, קיוויתי השם, קיוותה נפשי. שואתך קיוויתי השם. יש פירוש, הפירוש המארזו בדרך כלל הוא מסביך יותר את הפשט, כאילו, של הפשט של המדרש. יש פה פירוש שנקרא יפה תואר. זה היה בית מדרשו של הגאון, אז חמישהו, הוא תמיד, הוא מסביר ככה, דברים ככה, יותר כאלה מהלכים והתבוננויות יותר עמוקות במדרש.
בית מדרשו של מי?
אני לא יודע, אני רואה מתלמידי הגרא, הוא היה לא זוכר.
של מי?
של הגאון מווילנה. לא זוכר, לא יודע, צריך לבדוק. בכל אופן, אז זה מדרש ישן, אתה יודע, מה שחילקו לנו באש לך בכיתה אחרת, בכיתה ט', אז זה קצת עבר זמן. אל יתאש אדם לעולם ישועת השם, ויקווה לו. האדם יתאש מהישועה על ידי שש סיבות. האחת, בשביל תוקף הצרות, לא יאמין שימלט מהם, ולא שמרנו שמקוצר רוח, לכן יתיאשו מהישועה. כנגד זה אמר, איסורים בכיווי, גם אם האדם מדוכא באיסורים בחוץ, תקווה להשם כי הוא יסירה ממנו. וכמו שאף משפטיך השם כיוונוך, גם ברוח אשר השם יוכיח, וישפוט באיסורים בכל זאת הקווה, כי יוצאים מצרה נפשו. הסיבה השנית שמרחיקה את האדם מהתקווה, אם הדבר המקווה הוא קשה להימצא, כמו איזה מרפא לחולה או פרי אשר לא יימצא רק על דרך פלא. לכן הוא מתייאש מהישועה. על זה מביאים ראה שקידוש השם. שקידוש השם זה מעשה ניסים, שאז מתקדש שמו בעולם. והנה, תקווה זה הקידוש השם. או אם הוא נשכח מלב, בין הטויות, כמו העבד אשר רבו שכחו. הוא מעריך פה שכל הרשימה פה, כל אחד מהם מבטא איזה מצב מסובך יותר מהשני, שהוא סיבה לאדם בדרך כלל להתייאש ולא זה. וכנגד זה, כנגד כל הדברים האלו, אפילו אדם חוטב, כל הדברים האלה, הכל יקווה להשם מלרחמה וחסדה ולשועתו. הוא אמר, לא סתם שהפסוק הזה, שיעקב אבינו פתאום מכניס את עצמו בתוך כל הברכות, ישועתך קיוויתי השם שאני מקווה, כי זה המשך של אותה הקריאת שמע שיעקב אבינו קרא. זה המשך של אותם דברים של אור החיים הקדוש, שמתוך מה יעקב אבינו יורד לגלות, וזה המשך של כאילו הסתכלה שכינה ולא גילה את הקץ, אז הוא כן גילה להם. השם אלוקינו, השם אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. זה מה שהוא כן מגלה להם.
וכאילו, לפני זה דברנו ששתי הדברים ברש"י, שנפטר יעקב התחיל השעבוד, זה באמת התחלת השעבוד. אם יש איזו חלשות בנקודה הזאת, זה בעצמו השתעבדות העיניים והלב מהמצב המתוקן שלהם, שמסורת אליו יתברך, למלכותו, שמלכות כל העולמים. ויעקב אבין אומר, זה דווקא כאשר, הנה הוא מסתכל וצופה לכל מרחקי הגלות והגאולה העתידים לבוא על עם ישראל. הוא אומר להם, זאת הדרך. עם זה אתם, על פי זה תצאו ותבואו. זה מאוד מעניין שגם אנחנו עכשיו היינו בעשרה בטבת אתמול. שאפשר להסתכל על עשרה בטבת ולומר, אתה יודע מה, זה יום זיכרון לצרות שהראו לנו. אנחנו כעם צריכים לזכור. טוב, רעיון יפה. אפשר להגיד שזה צום של אבל. גם רעיון יפה, תשמע, הרב הבית. אבל הרמב״ם לא כותב שזה אבל ולא שזה זיכרון. הרמב״ם בהלכות תענית כותב שמצוות עשה מן התורה, התחלת הלכות תענית, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע על כל צרה שלא תבוא על הציבור, ומדברי סופרים להתענות, ודבר זה מדרכי התשובה, שידעו שבגלל מעשיהם הרעים הראה להם אותה הצרה, וכשישובו, וזה מה שיגרום שתסור מהם הצרה, וזועקים עד שירוחמו מן השמיים. ואם יאמרו, מקרה נקרה לנו, יוסיף הפורענות, וזה אמרו שם על הכתוב, אמרו, מקרה לכם בקרי, בחמת קרי, וכן כל יחיד ויחיד על צרתו, מצווה לזרוק ולהתפלל. דהיינו, וממשיך הרמב״ם ואומר, בפרק שלישי הזה, ויש ימים שהכל מתענים בהם, והם לפתוח דרכי התשובה ולעורר הלבבות של השם ממעשינו, שהם כמעשי אבותינו אשר גרמו לנו את החורבן וכל הדברים. דהיינו, כן, בשפה שלנו, הרמב״ם מסתכל על עשרה בטבת עם הפנים לעתיד, ועם הפנים לעבר. אתה לא צם רק לאות לזיכרון, אתה לא צם לאבל, אתה צם לתיקון ולתקווה תורה. הגיע את שרה לציבור. אז מסתכלים על זה אחרת. איך מסתכלים על זה? יש השגחה עניונה. והשם יתברך סובב את זה. והשם יתברך סובב את זה, וזה קשור אלינו ולמעשינו. ואנחנו עכשיו צריכים לדע, יש פה גם קבלת עור מלכות שמיים, וגם תשובה. את הלב זה קבלת המלכות שמיים, והעיניים זה הציפייה. יש פה גם את עיניים וגם את ליבם. גם את... יש צרה, אז תדע לך, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועין. זה בהשגחה העליונה של השם יתברך. אבל מה אתה צריך לעשות עם זה? אתה צריך לעשות עם זה לשעותך קיוויתי השם. אתה צריך לעשות תשובה, אתה צריך להתפלל עד שירוחם, עד שירוחם. ריחם השם, זכיתם. לא יודע, לא ריחם. אתה קיימת את המצווה, קיימת את הצורה, עמדת בניסיון, במבחן האמיתי שיעקב אבינו זועק לך לכל הדורות. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ומלכותו לעולם ועד זה מה שמבטא יותר, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, מבטא את הרוממות של השם יתברך, כפי שהוא לבדו. אבל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מבטא בתוך מציאות העולמות, שמלכותך מלכות כל העולמים, וגם המציאות שאנחנו נמצאים בה. כאן ועכשיו, בכל מהלך הדורות, היא בהשגחה העליונה, היא במלכותו יתברך. ויש לנו, מאיתנו דרישה לקבל על מלכותו יתברך, ומתוך כך אנחנו חיים. ולהתפלל, ולצפות, ולייחל, ולקוות. מעגל כזה שבלתי נפסק, שזה כל הזמן ה... זה מה שאנחנו לומדים מהקץ שיעקב אבינו כן גילה לבניו. כן, ומילא גם העשרה בטבת, זה יותר, אנחנו רואים את זה כחלק, זה לא סתם, זה משהו הווה, זה מציאות חיה וקיימת, תחת מלכות שמיים, תחת דרישה מאיתנו, לשוב, תקן, להכשיר את המעשה. כאילו, לא להתנתק, לא לתת לעיניים שלנו ליפול, להיות עיניים רק כאילו רציונליות, עיני בשר, לסכל בעיניים עליונות. שיש מנהיג לבירה, ויש קורא הדורות מראש, ויש בוחר במו ישראל באהבה, שמלכותו בכל משל, ויש לנו מצווה, ויש לנו לקבל על מלכותו, ולצפות לרחמיו, וככה אנחנו הולכים, ככה יעקב אבינו גם בשעה של המתח הגדול הזה, שכל אדם זה מתח הכי גדול בחייו, בשעה שהוא נפטר מן העולם. אז יעקב אבינו מלווה את זה עם שמע ישראל, הוא שולט, זה לא... אתה מתחדש, דוד נקבד, אחרי שיעקב אבינו כבר זקן, ומנהלים לו כאילו את החיים כבר, יוסף מנהל לו את החיים, והשבטים מנהלים לו את החיים. שלום יעקב אבינו פה שולט, טוב מאוד לזה. הוא לא מאבד לרגע, ירידת יעקב למצרים היא ירידתנו אנחנו, כל אחד לחיים שלו בכל מצב, והכל צריך להיות חדור ב... מלכותו לא לעבד, ובשעות חקיבית ישן. ולא עוד, 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 מה שעה עכשיו, יש פה שעור, מה את רוצים? נגיד שרואים פה שיעקב אבינו מאוד דואג לשלמות שתהיה לו פה, כן, בעולם. הוא דואג אלא, אני לא רוצה למות, הוא דואג חס ושלום שם פסול בזרוע. הוא רואה את ה... הוא לא מוכן להיקבר במצרים. הוא שב לאבותיו. זה מושג שאדם צריך כאילו לדאוג שהוא לא יתמע בחושך שיש בעולם. אני לא נקבר בארץ מצרים, בארץ טמאה, בארץ נכר. כמו שרשי מדרש מזהיר, שהזהיר אותם, אף גוי לא ייגע במיטתי. זה לא מצליח, אנחנו שבטי עם, מחנה שכינה, אתם מפה, אתם מפה, אתם מפה, אף גוי לא נוגע. אתה לא קובר אותי פה בשום אופן. אתה מחזיר אותי לארץ ישראל, אני משם באתי ולשם אני הולך. אני נמצא פה כדי לפעול את הבירור, את התיקון שאני צריך לעשות, אבל בשום אופן לא חלילה, להיטמע. לא, אני לא אקבר באדמה הזאת, לא... לא, ואני לא שייך אליה, ורק אתם תיגעו במיטתי, ואף אחד לא יגע במיטתי. גורן העתד, גורן העתד, שמו, כל המלאכים באו ושמו את הכתרים שלהם על המיטה של יעקב. אז הרב אליהו אמר, אבל יעקב אינו זה היה כמו קוצים, כי מה יש בכתר של כל מלך גואל? כל העדה, כן, כל המצאות שלהם נמצאים כל אחד על הכתר שלו, שיעקב אינו זה קוצים. יעקב אבינו אומר, ושכבתי עם אבותיי, אל המערה, אל המערה. נזכור תמיד את שורשנו ואת תכליתנו. את שורשנו שקודש ישראל השם ראשית תבואתו, ואת תכליתנו בכל שמחת ישראל העתיד לבוא. ואנחנו צריכים בינתיים לבטא ולשקף בכל מציאות חיינו את נצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם. לחיות חיים ישראלים, חיים יהודיים, חיים של אמונה, חיים של ציפייה ותקווה. ולא לתת שתהיה בנו אחיזת החיצונים, חלילה, כן? לא במחשבה, לא בדיבור, לא במה זה, שזה גם פה רחם הקדוש מאוד מעריך פה את המוחה של ראובן, שאדם צריך תאמין שמחשבותיו עיניו וליבו, אתה בעולם, אתה טוב מאוד נמצא בעולם, אתה פועל בעולם, אבל לזכור תמיד מי אתה ולאן אתה הולך, שאתה תמיד עבדה דקות שבריחו, ועד רבה, הציפייה הזאת, היכול הזה, הוא בעצמו תכלית בריאתך במציאות היותך בעולם, וככה... נגיע בעזרת השם עד היום הגדול של, כן, שאליו ציפה וקיווה, יעקב אבינו ישועתך קיוויתי השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.